אחרי חודשיים בערך שפתחנו, הגיע מישהו לחנות, לחפש עבודה, אמר לי, לפני 3 ימים השתחררתי מהכלא, הייתי במאסר עולם, על רצח, בשוד בכלא. הייתי בכלא 23 שנה.
קטעים עם יובל מלכי. ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים. אני יובל מלכי. פרק 459. איציק מבאר שבע ומאפיית אסירי העולם. כן, אני יודע, לפרק הזה יש שם מוזר והוא לא באמת עוסק בהיסטוריה. אבל זה סיפור מעניין ששמעתי והרגשתי שאני חייב לעשות על זה פרק. מזה כמה שנים אני שומע פודקאסט אמריקאי שנקרא בעגת בית הסוהר Ear Hustle, או בעברית לצוטט. זהו פודקאסט המספר סיפורי אסירים, סיפורים מתוך הכלא ומחוצה לו. מדי פעם הוא מביא סיפורים של קורבנות, של סוהרים, של משפחות, של ילדים של אסירים, ובכלל החבר'ה שם יודעים לספר סיפור. לפני כמה שבועות הם סיפרו על מאפייה בסן פרנסיסקו, וכשהם ראינו את בעל הבית, המבטא היה ישראלי לחלוטין. הסיפור ששמעתי מאוד ריגש אותי. אז שלחתי הודעה למאפייה, ואיציק יוסף, אחד מהבעלים ואני, ערכנו שיחת טלפון בשעות הבוקר המוקדמות שלי ושעות הלילה שלו. איציק סיפר לי איך הוא בכלל הגיע לסן פרנסיסקו, על הסמבוסק שגרם לו לפתוח מאפייה, על הרוצחים לשעבר שבאו לחפש עבודה, על משבר הקורונה וכיצד הוא והשותפים המציאו את המאפייה מחדש, ועל החודש האחרון, הקצת משוגע, בו פורסם פרק הפודקאסט בהשתתפותו. אז הנה לפניכם פשוט סיפור טוב. האזנה מענה. איציק יוסף נולד בשנת 1985 בבאר שבע. בשלב מסוים הוא עבר ליישוב מיתר, סיים את בית הספר והתגייס לצנחנים, ליחידה 101.
הייתי 101 בצנחנים. היינו במלחמת לבנון השנייה, והייתי במחזור האחרון, לקראת שחרור. הייתי חובש, אחרי הצבא פשוט עבדתי, הייתי מאבטח ברכבת איזה חצי שנה, ברכבת ישראל, עבדתי עובד משהו כמו 22 שעות ביום, חתכתי כל כך הרבה כסף תוך חצי שנה וטסתי.
איך אפשר לעבוד כל כך הרבה שעות ביום?
יש לי מטרה לראות עולם, אז אתה מוכן להקדיש חצי שנה של כושר חיים בשביל להשלים את המטרה הזאת. זה אחד מהדברים שלומדים בצבא, כן? פחות אני למדתי בצבא. אם יש לך משימה, לא ישנים עד שהיא לא מסתיימת. טסתי לארצות הברית, טסתי לפה לארצות הברית. הדרך היחידה שלי הייתה לטוס, לא היחידה, בטוחה. ויותר לקבל ויזה בתור, אתה יודע, חייל משוחרר שטס לאמריקה, הרבה אנשים היו עדיין לא מקבלים ויזה, הייתה לעשות את זה דרך מחנות קיץ, אז תרשמתי להיות מדריך במחנה קיץ, שדרך זה קיבלתי ויזה גם, אז טסתי לדריך במחנה קיץ פה לארצות הברית, נשארתי למחנה של בנים, באיזה חור בוויסקונסין, מקום שאף אחד לא שמע עליו, רחוק מכל העירה, באמצע היער, 4-5 שעות נסיעה מהעיר גדולה, ובהתחלה מאוד התבאסתי, כשנכנסתי, אתה רוצה ללכת למקום רגיל, אתה רוצה ללכת לקליפורניה, אתה רוצה ללכת זה מקום מעניין, ונכנסתי לחור הזה, אבל זה היה מקום קסום, מקום מיוחד, והעובדה שזה היה רק מחנה של בנים, זה עשה את זה אפילו עוד יותר כיף. זה היה יותר חופשי, באמת. זה יותר מיוחד.
אתה בן אדם דתי?
עכשיו כן. בעברי לא. אני יכול להגיד שאני כבר משהו כמו 5 שנים. שומר שבת.
אתה הולך עם כיפה?
כן. זה מרדים, כן, אבל זה היה... יותר קשה מדברים, לי, לדברים אחרים למשל, פשוט. בארץ זה לא קשה לשים כיפה, פה זה יותר קשה, בסן פרנסיסקו, אנחנו לא ב-LA, אנחנו לא בניו יורק, כן, זה ממש אוף מוזר פה עם כיפה, זה ממש שאילו, אנשים לא ראו את זה בחיים.
איציק קבע עם חברים, ואחרי חודשיים ביערות של וויסקונסין, הוא הגיע לעיר הגדולה.
הגעתי לניו יורק, לא יודע, היה אחרי חודשיים של בידול ביערות, היה קשה לי למצוא שם פינה, יותר מדי גדול בשבילי היה, ואני ועוד חבר אחד נסענו לקליפורניה, ועבדנו פה בעגלות כמובן. עשינו את העונה, את הסיזן, את הקריסמס, ואז טסנו לדרום אמריקה, משם חזרנו לארץ. קודם כל, איך שנחלתי בארץ, הייתי גם ככה, תקור לך בבאסה עכשיו, שאתה חוזר לארץ, אחרי זה טיול, אחרי שנה מזוטורבת, שהייתי שנה שלמה בחור, וטיולים והכל, ופתאום חוזר, אתה חוזר לבר שבע, פתאום לבר שבע, זה הכל צהוב כזה, הכל שקט פתאום.
די מהר איציק עבר לאילת לעבוד, אבל היו לו חובות, והכסף שהרוויח לא הספיק. באותם ימים יצא לשוק האייפון החדש, והעגלות בקניונים בארצות הברית מכרו הרבה מאוד אביזרים. מה זה מכרו? פרקו.
אמרתי בכתב הזה, אני אסיים את החובות שלי בעוד כמה שנים רק, ודיברתי עם חזריים החברים בקליפורניה, ופשוט זה תבוא, הכסף פשוט, אנשים פה כל יום מחסלים את העגלה, תבוא, רק תבוא. אז מיד פניתי לאבא שלי, אמרתי לאבא, תקנה לי כרטיס, אני צריך לנסוע, אמר אם בעיה, קנה לי כרטיס, וזהו, ואמרתי שאני נוסע לחצי שנה, וזה יתארך לעוד חצי שנה, בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד כמה חודשים, בעוד שנה, ואני פה כבר 14 שנה.
איציק עבד בעגלות כמה שנים, ואחר כך הפך למנהל אזורי, ואז למנהל בחברה, שאותה הוא ניהל במשך 3 שנים. בכל לילה הוא היה עורך שיחות עם כל העובדים, ופשוט עובד סביב השעון. בשלב מסוים הוא עבר לסן פרנסיסקו, ופתח חברה משלו. הכסף זרם פנימה, אבל גם זרם החוצה. ואחרי 4 שנים, איציק הבין שהוא הולך בעיגולים. הוא סגר את העסק וחיפש את הדבר הבא.
אחד מהסיבות שרציתי להפסיק גם בעגלות, רציתי להפסיק, זה לפני שבכלל עלה לי בראש משהו שקשור בכלל ליהדות או תשובה, זה היה, רציתי להפסיק לעבוד בשבת. רציתי להפסיק אנשים בשבת ולעבוד בשבת, רציתי לנוח, בסוף השבוע.
הרגשת שאתה עובד מסביב לשעון.
כן, עבדתי מסביב לשעון. אני נמאסתי כבר לעבוד כל חג, כל סופש, לא פשוט, זה כבר, זה כל שנים, זה כבר היה כל חג, כל סופש, כל אירוע, כל פעם שזה יום מעניין, זה יום נחמד, אתה עובד, כי זה יום חזק לעבוד. זה כבר, רציתי לתת מהשגרה, לתת מזה, רציתי קצת שגרה נורמלית.
איציק החל לעבוד בחברת בנייה, אבל אחרי שנתיים הרגיש שגם זה לא מדבר אליו. במהלך השנתיים הללו, הוא הלך למסיבת חנוכה, הכיר שם חברים חדשים, והם החלו לבלות יחד.
זה אנחנו בקליפורניה, נשנים איזה משהו, בשתיים בלילה, רואים איזה סרט, ואז פתאום אתה נהיה רק קצת רעב, מה כולם עושים, מכינים איזה טוסט, עושים איזה, מזמינים משהו עם איך משהו פתוח, הוא קם, ופתאום מכין סמבוסקים, מכין בצק, פותח את המיקסר, מוציא בצק, מכין בצקים, מדליק תנור, מילואים, עניינים, פתאום יוצא לך סמבוסקים. סמבוסקים כמו בארץ, סמבוסק פיצה, מהתנור. אתה נותן ביס, ואתה אומר, וואו, לא אכלתי דבר כזה שנים. אתה ממש בשוק. והוא עושה את זה כבר כמה פעמים, ואתה מתחיל לדבר, בוא נפתח. זה יהיה מצוין. עשינו בחנוכה איזשהו ניסוי. פשוט שמנו את זה לפני 7 שנים אולי. עשינו פשוט פוסט בפייסבוק, שאנחנו מוכרים סיבוניות לחנוכה. שוב, אנחנו נמצאים באזור שהוא, זה לא לוס אנג'לס או ניו יורק או מיאמי, שיש פה המון יהודים. יש פה המון יהודים, אבל אין פה יהדות. יש פה המון ישראלים גם, של עמק הסיליקון, כל האזור, של כל ההייטק. אבל אין פה אוכל קשה, אין פה הרבה דברים, כמעט ואין אוכל קשה. אין פה סופרים ישראלים. אז עשינו פרסום בפייסבוק, פוסט אחד, מוכרים סוכריות לחנוכה, זה הטלפון. פתאום הטלפון לא צריך לטל. אנחנו עשינו את זה באיזה, עשינו את זה בחנייה של איזה מאפייה, שהוא הסכים למכור לנו את הדברי בצק, הבאנו גזיות, נועלתרות, הבאנו שם, עשינו את זה בחוץ, באמצע החנייה. ופתאום הטלפון, פתאום אנחנו מקבלים מזמנות, תמיד 300, תמיד 200, תמיד 400, ואנחנו לא מבינים מה קורה פה. אנחנו לא מספיקים לכם כלום, וכל ולחץ, ואנשים לא מספיקים לבוא. וסיימנו את החג הזה, עשינו איזה משהו כמו 8-10 סופגניות. ופשוט היינו בשוק. אז הבנו שזהו, אוקיי. זה, בלי קשר, ראינו גם את ה... אתה יודע, שאתה מוכר אוכל, כבר אני אומר את זה לכולם, שאתה מוכר אוכל, זה לא כמו מחירות של משהו אחר. כל מה שאתה מוכר, אם עכשיו אני מוכר לך אוטו, מוכר לך עכשיו גאדג'ט, כל דבר מסוים, אני מוכר לך, אז יש לך איזשהו כזה התנגדות, אז אני מציע, אומר לך, תיקח את זה, ואתה אומר לי לא, ואתה כן, זה כזה משחק פינג פונג. אבל כשאני מוכר למישהו אוכל, הוא לא מתנגד לי, הוא רב עם עצמו, הוא לא רב איתי. אני אקח, אני לא אקח, אני אשמין, אני לא אשמין, אני אוכל, לא. אתה רק לעזור למלאך של הכתף שמאל, אתה מבין? אז אתה רואה את הברק, באמת, הברק בעיניים של האנשים, את השמחה שעשה להם, בנוסף לקשר לכסף או להצלחה, זה פשוט היה, עם ערך מוסף כזה גבוה, וזה כל כך, ופתאום אתה מכיר כל כך הרבה אנשים מהקהילה, אנשים שלא היו בארץ 20 שנה, או שלא אכלו חגגו חנוכה 15 שנה, פתאום הם באים אליך, ואתה נתן לנו כזה דרייב, אמרנו, יאללה, עושים את זה. המטרה שלנו הייתה לפתוח מאפייה ברמה גבוהה בסן פרנסיסקו. וגם מי שמכיר באמריקה, מאפייה אמריקאית זה לא... האסוציאציה שאתה רואה מאפייה באמריקה, באמריקאים זה לא עולה כמו לישראלים. אני במשך 5 שנים, הייתי רואה שלט, הייתי נוסע, הייתי רואה מאפייה שלט בייקרי, הייתי מתלהב, מכנה את האוטו מיד, מכנה מיד את האוטו, נכנס, מתבאס ויוצא. 5 שנים, אז התרגלתי לזה שכבר, שאין לי מה לחפש בתוך מאפייה, אין מה לאכול. יש שם בראוניז, יש שם מאפינז, יכול להיות שאחלה בראוניז ואחלה מאפינז, כן, לא, זה נזל, כן, אבל אין בורקס, אין לך שפורס. אין זאטר לבנה, אין, זה לא קיים, זה לא מאפייה בארץ, זה מאפייה, יש שם, יש לך סנדוויץ' טורקי, סנדוויץ' אסטרמה, יש לך קרואסון, ויש לך בראוניז ומאפי, זהו, זה מאפייה באמריקה, או קוקי, יש לך עוגיות וכל הצ'יפקל הגדולות. ואז אמרנו, אנחנו נכניס גם מאפייה שהיא סייבורי, מאפייה שהיא מלוכה. אנחנו נכנס פה מאפייה, אנחנו נכנס פה לזה מאפייה, אנחנו נראה להם מה זה סוג חדש של מאפייה. אז גם לא לנו כסף, אז מצאנו מקום שהוא זול, מקום גדול, שהוא יחסית באזור, מבחינה אסטרטגית של משלוחים או קטרינג או דברים כאלה, שחיפוש ב-Yelp או בגוגל, הוא בדאונטאון. נמצא ליד ליד סלספורס, נמצא ליד גוגל, נמצא ליד כל החברות, נמצא ליד אובר, ליד טוויטר, הכל לידינו. כמה בלוקים, נחק הליכה. אבל אנחנו נמצאים ברחוב הכי קשה שיש, הכי מגיל. רחוב שבוא נגיד שאם יש צועה על המדרכה, רוב הסיכויים זה לא של כלב. אוקיי, אתה מבין מה אני מתכוון. ובאמת אנשים שמגיעים לסן פרנסיסקו, הם לא מאמינים שזה שככה נראית אמריקה, זה אמריקה, המעצמה הכי חזקה בעולם, מה זה הגועל נפש הזה, איך זה יכול להיות, איך הם מסכימים לדבר כזה. אז באמת זה די מחריד, פתחנו במקום הזה, הבאנו משקיע גם, והחלטנו שנהיה אור לגויים, באמצע הגועל נפש, אנחנו נעשית שם משהו יפה. אנחנו ראינו מפייה הקשרה היחידה בסן פרנסיסקו, אין מפייה הקשרה בסן פרנסיסקו. אז יש ביקוש עצום. ואני גם, אני גם הייתי בדרך כלל, אני אמרתי שאם אני, אם אני, אם אני מוכר אוכל זה רק כשר, אני לא מוכר אוכל לא כשר. זה היה התנאי שלי. והם הסכימו כולם, הסכימו לזה. פתחנו את המקום, לקחנו שנתיים לבנות את המקום, שנתיים של תוכניות, ונגמר לו באמצע הכסף, היינו צריכים להשיג עוד כסף, ואז נגמר הכסף עוד פעם, עוד כסף להשיג, כי זה באמת לא, אני לא קשור לתחום האוכל, זה מאפייה, זה עסק הכי מסובך מבחינת, בתחום האוכל, זה מאפייה. מכונות, ותנורים שונים, והמון המון מרכיבים שהם לא, הרבה יותר מסובכים ממסעדה למשל. מסעדה זה יותר פשוט, מטבח. ב-2016, שבוע לפני חנוכה, בשעה טובה המקום נפתח, זה היה טירוף בהתחלה. היה פשוט, היה באמת טירוף. לא, לא ישנו, אולי, במשך שנה הייתי מגיע, הייתי עובד 18 שעות ביום. שנה לטופה. אם לא היינו קשרים ולא סגורים בשבת, לא היינו יותרים בחיים. זה דבר הכי שיציל אותנו, את הגוף שלנו ואת המוח. אחרי חודשיים בערך שפתחנו, הגיע מישהו לחנות, לחפש עבודה, והוא אמר לי שהוא התחיל, הוא זרק לי כמה מילים בעברית, ישר עכשיו ראיתי, ואמרתי לו, הוא יהודי, אמר לי שלא, שהוא למד עברית, אמרתי לו, אוקיי, וישר ראיתי שהוא בן אדם מאוד אינטליגנט וחכם, שהוא מאוד חד, אז אמרתי לו, אז הוא רוצה לעבוד, אמרתי לו, אוקיי, אז היה לי מוזר, אמרתי איך איפשהו כזה חכם, הוא רוצה לעבוד עכשיו מאפייה בשכר מינימום, אז סיפר לי שהוא לפני, אמר לי, לפני 3 ימים, השתחררתי מהכלא, הייתי במאסר עולם, על רצח, בשעות בכלא. הייתי בכלא 23 שנה. והסתכלתי עליו, והוא נכנס בהתחלה, נכנס עם כזה מוטיבציה ואנרגיה, ואז שהוא אמר לי את זה, הוא פשוט כל כך טיפה, שאני אגיד לו, לך מכאן, שאני אגיד לו לא, שאני אגיד לו, I will call you, שאני אגיד לו, שאני אפנף אותו, ופשוט הסתכלתי עליו, ואמרתי, זה יהיה העובד המושלם. אמרתי, איזה כיף שהוא בא לפה. כאילו, מיד, תבוא לפה עוד יומיים, יום ראשון תבוא לפה, זה היה 50, אחרי שהוא הגיע. אמרתי, ראשון בבוקר אתה פה. והוא לא האמין, הוא פשוט, הוא היה בשוק. אז ראיתי שזה נתן לו כזה שמחה, והשמחה שאתה לו, ראיתי שפשוט הוא יעשה הכל בשביל לא להחזב אותם, הוא יעשה בשבילנו הכל, כי תתן לו הזדמנות. עכשיו לא עשיתי, לא עשיתי זה בשביל זה, עשיתי זה כי באמת אני באמת מאמין ש שזה חלק בתהליך התשובה, שזה תשובה, זה מה זה תשובה? מי שעושה משהו, עושה טעות, הוא מצטער עליה, הוא לא רוצה לחזור אליה יותר, הקדוש ברוך הוא סולח. אם הקדוש ברוך הוא סולח, אני לא אסלח, מי אני שאני לא אסלח? מי אני שישפוט אנשים? אז אמרתי לו, בטח, תרף. והוא בא, ואני זוכר, הוא הגיע ביום ראשון, זה היה בשעה 2:00 בבוקר, שמרת לילה, אני הייתי שם, הוא דפק בדלת, הייתי שם לבד, אחרי שכולם הגיעו, דפק בדלת, והוא אומר לי, תשמע, אני חייב להגיד לך, זה העבודה הראשונה ש... סליחה. הוא אומר לי, תשמע, אני חייב להגיד לך, זו העבודה הראשונה שהייתה לי בחיים. אני בחיים לא עבדתי. הוא נכנס להגיד לי בגיל 16, 15, 16. הוא בחיים לא הייתה לי עבודה. עבודה אמיתית. It's my real first job. אני רוצה להסמך שאני... שזה אני. ובאמת הוא היה מצוין. הוא היה... התחברנו, אנחנו עדיין חברים, כן, אנחנו עדיין... אנחנו הולכים ביחד. עושים על האשים ביחד, עושים לאגם. הוא היה בחתונה שלי לפני כמה חודשים. אז אנחנו עוד איך חברים.
אבל תגיד, לא פחדת, אתה יודע, בא לך בן אדם שאומר, רצחתי מישהו וישבתי בכלא 23 שנה, ואנחנו יודעים מה זה כלא מהסרטים והכל. לא עבר לך קצת בראש שאולי אתה עושה פה משהו טיפה מפחיד?
אני חושב שיותר מפחיד להם לא לחזור לשם. הם יעשו הכל כדי לא לחזור לשם. אני שמעתי סיפורים, היינו יושבים איתם שעות, סיפורים, אתה, הם יעשו הכל, הם סוף סוף יצאו החוצה. הוא אמר, אני לא אמרתי שאני אצא החוצה, כי הם אומרים לו שיש לו בכלא, הם אומרים להם, באמריקה יש לך מינימום 15 שנה, מינימום 20 שנה. לא אומרים לך מה, אין מקסימום.
לא, אומרים 15 to life, כאילו אתה יכול לשבת בכלא 15 שנה, או כל החיים, תלוי תתנהג, תלוי בהמון דברים.
אז הוא אמר, אני לא אמנתי שאני אראה שאני אצא החוצה, לא אמנתי שאני בכלל אצא החוצה, שחררו אותי. הוא לא משנה מה, הוא לא יחזור לשם, הוא בחיים לא יחזור לשם. עכשיו תראה, בכל מקום יש אנשים מסוכנים בכל מקום. יש מישהו לא היה בכלא, זה לא משהו, לא יכול לתקוף, עובד לא יכול לתקוף את הבוס שלו, או עובד אחר. אני לא הרגשתי מאוים ולא פחדתי. ההפך, אני האמנתי הייתי עושה להם שיחה. ואחרי זה מבין כאילו מה קורה שם, פתאום אתה מביא שחורים לעבוד עם לבנים, או מקסיקנים לעבוד עם שחורים. זה לא, בכלא אין דברים כאלה. והם גם בשוק, פתאום הם מדברים עם מקסיקנים, והוא שחור. בכלא אסור. אתה רוצה להם שיחה. תקשיב, אתה כבר לא בכלא, אתה עכשיו בחוץ, לא, עבודה, או כולם שווים. ואתה רואה שבהתחלה הם, ואתה פתאום רואה אחרי כמה ימים שהם ממש השתחררו, פתאום נהיים חברים, עובדים ביחד, הם פתאום עושים מוזיקה במטבח, פתאום בדיחות, חוקים. אז זה עמד לי לראות את זה.
ואז קרלוס בעצם עובד אצלך, קרלוס עובד אצלך כמה ימים כזה, אתה רואה שהוא עובד מצוין, נכון?
כן. הוא עבד אצלנו איזה כמה ימים, כמה חודשים, והוא ממש היה אחלה, ואז הוא אומר לי, תשמע, יש לי חבר שמשתחרר עוד, שישתחרר עכשיו, הוא יכול לבוא שבוע לעבוד, אתה יכול מישהו? אמרתי, בטח שיבוא, תביא אותו דם. ואז הגיע עוד בחור. אתה אומר שיש לו המלצה מקרלוס, אז יש לי סמוך עליו. כי הוא מכיר אותו כבר, הוא היה איתו בכלא כמה שנים, 20 שנה, מכיר אותו. אז הבאנו אותו. והוא אחלה עובד, תותח, ואז הוא עובד את חבר שלו, גם משתחרר, הוא עובד את חבר שלו. ופשוט חבר מביא חבר, ופתאום אנחנו שמים לב, אני מגיע למטבח בלילה בכלל, אני רואה פתאום אלו, אני רואה 12 עובדים במטבח, וכמעט כולם אסירים שוחררים, מאסר עולם. אנחנו עשיתי את זה, אני תמיד המטרה שלי, השותפים שלי גם, לא רק אני, הייתה שהיהודים אנחנו נשמש דוגמה ונראה לכולם ולכל הלא יהודים שאנחנו אנשים טובים, שאנחנו נעשה כאילו שם שמיים ונעשה שם טוב ליהודים ונעזור לכמה יותר אנשים. אם זה בלתרום אוכל, כל האוכל שהיה נוסף כל יום, כל השאריות היו הולכים לתרומות. להומלסים. כל הומלס נכנס באמצע היום. אנחנו גרים ברחוב של הומלסים, כן? זה לא עכשיו רחוב שכל הרחוב בחוץ נועלים והומלסים. נכנס, רוצה, אני ראה את הביא לי אוכל, כך, נותנים לו משהו, אין דבר כזה שבכנס הומלס למאפי הצרנה, ומבקש אוכל, ולא משנה בין השעה הזה, בשלוש בבוקר, בחמש בערב, בבוקר, בשיא הלחץ של הבוקר, בשיא הלחץ של המשחתור, בחוץ של האנשים, הוא מקבל משהו לאכול. אין דבר כזה, שהוא יוצא בעלי אמריקות. זה לא קיים. כי אנחנו נעשה קידוש שם שמיים, שם טוב ליהודים. זה גרם להרגיש תחושה של איזה כיף שאנחנו, שזכיתי לעזור עליהם ככה באנשים. לא רק לסגרים שחררים, היה לי גם כמה אומלסים שהפקתי. אומלסים מהרחוב, בלי בית. אמרתי לו, בוא לעבודה. ושילמנו לו המלון, הלכתי לבית מלון, הבאתי להם מקדמה, שבועיים, והבאנו לו אוכל, והוא בא לעבוד, והוא תרומם על הרגליים. עשינו את זה גם לכמה אומלסים. זה לא היה נרקומנים, יש הבדל, כן? נרקומנים לצערנו, אנשים שמוכרים לסמים, במיוחד פה בסן פרנסיסקו יש את הקריסטל, שזה הכי כזה, או משהו, רק פה את כולם. איתם, אין מה לתקשר ולעזור. אז אנשים שבאמת, אתה אומר שאנשים שבאמת מזלם לא, זה לא מה שנקרא, לא עבד, ופשוט מצאו את עצמו ברחוב. פיתרו מהעבודה, גירשו אותם מהדירה שהם גרו בה, גרים באוטו, והיום הם המשיכו את החיים, את העבודה הייתה טובה, עברו ל... חסכו בית וזכו דירה מחוץ לעיר, עברו למקום אחר.
אשכרה, עזרת להרים אותם על הרגליים.
כן, כן.
העובדים בעצם עובדים אצלך, היו מקרים של שהיו בעיות עם האסירים המשוחררים?
תראה, יש בעיות עם כל עובדים, כן? יש בעיות עם עובדים. במיוחד שעובדים כל כך הרבה אנשים, חם. זה עבודה שאם מישהו עצלן או מטלטל, זה כמו ירים על אלונקה. אם מישהו עכשיו לא נותן את החלק שלו, זה מהר מאוד נופל על האחרים. אז זה בדיוק אותו דבר. אם מישהו במטבח עצלן ולא נותן את הקצב, זה נופל לכל מי שמסביב. אז הוא לא יחזיק מעמד הרבה זמן, הוא לא יישאר שם הרבה זמן. כי הם לא הסכימו שזה יקרה, כי הוא פשוט יצא משם.
איך הלך כאילו מבחינה עסקית עד לפני הקורונה, איך הלך לכם?
ובאמת, אני יכול להגיד שהיינו יכולים לעשות יותר טוב אם היינו עושים, אנחנו לא פנינו לחברת מיתוג, עשינו את זה כמו שצריך, עשינו את זה, נכנסנו, עשינו את זה, היינו על הבא לישראלים. אבל זכינו תוך חצי שנה, דרגו אותנו בעשר מסוות הכי טובות בסן פרנסיסקו, של ילפ. הופענו בהמון, אני חושב שהמאפייה שהופיעה בהכי הרבה כתבות, בכלל, המאפייה וגם העסק הקשר. או לפני הסיפור עם האסירים. העסק ברוך השם היה המון עבודה, קלנטורה, היינו עושים, בעיקר גם היינו עושים קטרינג למשרדים במשך היום, ופתאום אתה עושה פתאום קטרינג לגוגל, וקטרינג לפייסבוק פתאום. זה היה דברים מעניינים.
ואז מה קורה בקורונה?
ואז אני הייתי בכלל בארץ בקורונה, כשהתחילה הקורונה, במרץ, הייתי בארץ, לא יודע, בהתחלה, זה היה לי ממש לפני פורים, בהתחלה לא היה מעניין, כי לא היה משהו מיוחד, אז אני מקבל לטלפונים מהעובדים, אומרים, תקשיבי, איציק, ביטלו את כל הזמנות לפורים, כי כל המסיבות של פורים, כל המסיבות בוטלו. אנשים פחדו את המסיבות. אז כל הזמנות, כל האוזני אמן, הכל בוטל, היה לנו בערך משטח של אוזני אמן. שהלך לפח אחרי זה, כן?
מה זה אומר משטח?
משטח, כמה אלפים, 10,000, 20,000 עוזני אמן. הלכו לפח. ואני רואה שהמחירות בחנות, פתאום זה, אתה רואה פתאום 100 דולר, 50 דולר, אתה יודע, במקום 2,000 דולר, במקום 3,000 דולר, אתה 50 דולר מחירות תוף יום. אז כמובן שגם עליתי על טיסה חזרה, והגעתי לחנות, ואני נכנס, אני רואה פשוט, בארץ זה לא היה ככה, פה זה ממש הרגיש כמו סוף העולם, פה זה המשיח מגיע עוד רבע שעה, נגמר הסיפור, אתה ממש, אני מגיע לחנות, אני רואה כל החנות מפוצצת, מפוצצת, במלאה בסחורה, מלא סחורה, בורקסים, ומאפים, והמדפים מפוצצים, ואין אף אחד ברחוב, אין כלב, אין רכבים, אין כלום, אמרתי להם, מה אתם עושים, למה אתם עושים את כל זה, למה אתם מכירים את כל הדברים, תעצרו עם זה. למה צריכים לעשות את זה כבר לפני כמה ימים? לא צריך להמשיך עם זה סתם. אז אמרתי, בואו נעשה פה איפוס. סגרנו את המקום. סגרנו את המקום לשבוע. בואו נסגרו את המקום. סגרו הכל. שבוע שנראה מה עושים, חושבים, מה עושים. מה קורה, מה עושים. סן פרנסיסקו עדיין מצב פה קשה. בסן פרנסיסקו בעיקר, כי זה מטרופולין שהיה בנוי. בעיקר באזור הדאונטאון. עסקים פה בנויים על 70% משרדים וכנסים ו-30% תיירות שאין פה לא את זה ולא את זה. אין הרבה מקומיים בדאונטאון, זה לא שכונה, כן? שגרים בהרבה אנשים, וגם יש פה המון הגירה שלילית, כי אנשים פה כבר לא עובדים במשרדים, עובדים מהבית. יש פה דירות קטנות כאלה, יכולים במחיר של דירה פה, להזכיר פה סטודיו בסן פרנסיסקו עולה 2,500 דולר בחודש. אתה יכול במדינה אחרת, תנסה עכשיו למיאמי, חזקים בית. אז אנשים ברחו מכאן גם. אז פשוט סגרנו את המקום, ואמרנו, אוקיי, מה עושים? אנחנו עכשיו יוצרים הכנסה, אנחנו נשלם מתקורות, נשלם שחירות, צריך לשלם חשמל, צריך לשלם, לנו, שאין לנו מה לאכול, שיהיה בה, לקנות אוכל הביתה. אז החלטנו שאנחנו נעשה את זה, מה שנקרא, נחזור לשורשים. אמרתי לשותף שלי, לאופל יניב, אמרתי לו, יניב, תכין סחורה, בוא נארוז הכל, לא, הכל יהיה ארוז מראש, שקיות, אף אחד לא יגע בזה, אף אחד לא נושם, נשימות ועוד אצבעות, לא משנה, הכל יהיה, הכל יהיה נקי, סטרילי, שים הכל באוטו, אני נוסע, נוסע לאזורים מחוץ לעיר ומוכר שם, עובר בבתים ומוכר. זה מה שעשינו. עשיתי פוסט בפייסבוק, אני מגיע היום לסר חוזה, אני מגיע לסניבל, תגידו לי ואני בא אליכם. פתאום הודעות, תבוא, 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 עד 2 בלילה, פרוקנתי את האוטו. ולמחורה שוב, אחרי זה לאזור אחר, ואז אחרי זה לאזור אחר, ואז ליד לילים סודרים, אמרתי, אוקיי, מקום שני. נעשה נקודת מפגש, ואת האתר, עשינו שונים באתר, שאנשים יוכלו להזמין באתר מראש, ואז לאט לאט זה כבר נהיה, זה נהיה הדבר, פשוט היינו עושים, זה נקרא עדיין, אנחנו עדיין עושים את זה, זה נקרא Frena Coming to You, אנחנו פשוט במשך השבוע עוצרים, בעיקר בבתי חב"ד, או בבתי כנסת, מחוץ לבית כנסת, בשעה מסוימת שזה מפורסם מראש, אנשים באים, מזמינים באתר מראש, ובאים ועוצרים. וזה מה שהציל את העסק. העסק עדיין עובד. הם צריכים לצמצם את כל העסק לגמרי. החנות כמעט, החנות עובדת רק 3 ימים בשבוע. היא לא מכניסה, היא לא... החנות יותר שירות כזה, סרוויס, היא לא עכשיו באמת מכניסה משהו, אבל תשמע, אנחנו בין העסקים היחידים באזור הדאונטאון, שעדיין פתוח, שזה נס בפני עצמו. בגלל שיש לנו, בגלל שאנחנו קשרים, ואנחנו, יש לנו קהילה ישראלית וקשרה שתומכים בנו. יש לי פה מכר שיש לו פה, היה לו פה 4 סניפים, היה לו 150 עובדים. ומהיום שהתחילה הקורונה עד היום, 150 עובדים, הוא כבר שנה ומשהו, ומעבר לשנה סגור, נעול. וגם לא, אין לו למה לפתוח גם בזמן הקרוב. וזה קרה לרוב העסקים בדאונטאון. אז יש לנו מזל שאנחנו, זה נס שאנחנו עדיין פתוחים, זה באמת נס, שאנחנו עדיין שורדים.
עכשיו תגיד, יום אחד בא, אמרו לך מה שרוצים לראיין אותך לאיזה פודקאסט, איך זה התחיל?
הפודקאסט האלה, הם יושבים בתוך הבית כלא. הם עושים את זה משם. ואז, בגלל הקורונה, הם לא יכולו יותר לבוא לשם. אז הם היו צריכים... הם יצאו החוצה מהכלא, והם התחילו לחפש סיפורים שקשורים לכלא, אבל הם בחוץ. אז קרלוס, הוא מכיר אותם כבר מהכלא, את האנשים האלה, הוא כבר הוא הייתם בעבר בכמה תוכניות, והוא אמר לי, והוא חפש, אמר לי, תיק, אני אין לי חוקי לך תודה, אני, אולי זה יעזור. אז הוא דיבר איתם, סיפר להם על... על כל מה שעשינו, ועכשיו עזרנו ככה באנשים, וכמה אסירי עולם לשעבר עבדו אצלנו. אז הם קשרו אליי, וקבענו זמן לתוכנית. זה היה לפני, אני חושב, התוכנית הייתה לפני, ההקלטה הייתה לפני משהו כמו 8 חודשים, חצי שנה. עכשיו, אני לא טיפיתי שהם יהיו כאלו מפורסמים. אני אישית לפני זה לא שמעתי, אז לא הכרתי אותם.
אז רגע, אז התוכנית בעצם מתפרסמת בתחילת חודש אפריל, משהו כזה. נכון, אתה יודע שזה אמור להתפרסם? לא, זה בא לך בהפתעה.
לא, אני יודע שזה אמור להתפרסם מתישהו. אני יודע שאפילו כבר שכחתי מזה כבר, כי זה היה לפני, זה אמור להתפרסם בפברואר, אני חושב. אבל זה נדחה קצת או משהו, וגם שכחתי מזה, לא יודע מזה, חשבתי על זה, כמה זה כבר יכול... הדברים האלה, זאת אומרת, פעם, זה כבר לא עובדים על הדברים האלה, פעם, היו עכשיו, היה איזה עסק שנפתח, והיו בימי לב בטלוויזיה, וזהו, הבן אדם עכשיו יש לו עכשיו תור כל היום בחוץ, ופרסום, והיום כבר זה כבר לא ככה. בעידן המידע, מה שנקרא. יבוא אליך השבוע, כמה אנשים, לעבו, נגמר הסיפור. יש כל כך הרבה בחוץ היום, כל כך הרבה דברים, זה כבר לא עובד כל פעם. אז אמרתי, אוקיי, תוכנית, אתה יודע. יבואו אנשים שבוע שבועיים, ויהיה קצת עלייה במחירות שבוע שבועיים, וזהו, אנחנו חזרה, וזה חזרה יורד אחרי זה. וזה פרסם. הזמתי לזה. זה באמת שמאוד התרגשתי. קודם כל, אני לא שמעתי מה, הם ראיינו שם ארבעה מהחברה שעבדו אותנו, ואני לא, שהם דיברו, אני לא, כמובן לא הייתי שם. לאדם. אני לא שמעתי מה אמרו, אני לא יודעת אם אמרו, אז לא שמעתי. ומאוד התרגשתי לשמוע אותם ומה שהם אמרו. וגם מה שהכי רגשתי כמובן, זה היה הזכות שנפלה בחלקי בעצם לעשות שם כזה טוב ליהודים ולישראלים בפרט, שלא תמיד יש להם שם טוב פה בחול. וזה מה שהכי שמח אותי. ופתאום זה פשוט התחיל, אנשים פתאום אני אקבל הודעה מזה, עוד מישהו שמע את זה ועוד, ואני אומר וואו, ואז פתאום הבנתי כמה הפודקאסט הזה פורסם, כמה אנשים מאזינים לזה. וקיבלתי מאז הודעה כבר, היינו בטלוויזיה, היינו בחדשות ביום שישי, בערוץ פוקס, פוקס ניוז, היינו, ראינו אותי פה כבר לכמה עיתונים מאז, אני לא חושב שעכשיו יציל את המאפייה, ומחלה המאפייה תהיה טוב כל היום, מבוקר עד לילה שמה, כן? זה כבר לא קורה בעידן המודרני, אבל פשוט אני שמח שכמה יותר אנשים ישמעו את זה, ושמש דוגמה לכמה יותר אנשים, ושאנשים יעזרו לאנשים אחרים, ושבאמת ייתן לנו שם טוב, ושאתה כמה אסירים, הייתי ישם לדבר איתם, הם אמרו לי, בחיים לא פגשנו יהודי, וחשבנו עליך דברים רעים, ואמרו לנו שאתם גנבים, ואמרו לנו ככה וככה עליכם. ובאמת, זה, אני, הייתה לי מישהי, שבאתי לנו שהחבר שלה, היה לו צלבי קרס, על הצוואר, בשתי הצדדים. והוא היה בא למאפייה כל יום, לוחץ את היד, הוא היה יושב במאפייה, ושומר על המקום, שלא יכנסו ויעשו בלגן. וכי אני אומר, אוקיי, הבן אדם הזה שהיה ילד, שהיה בן 16-17, עשה על הצוואר שלו משהו מטופש. הוא כבר, הוא יצא מזה, הוא גדל מזה. אתה מבין? מי אני שעכשיו, הוא בא, הוא עושה כבוד, הבן אדם בא, מכבד, שומר, הוא דואג לנו. אתה רואה שהבן אדם השתנה. אז זכינו לעשות אנשים שינוי בראש. ליצור עוד אהבה ומה שנקרא אהבת חינם בעולם.
זהו, עד כאן להפעם. תודה לאיציק אייזיק על הרעיון ועל השיעור החשוב. לפעמים אנשים רגילים הם אלה שמלמדים אותנו את הדברים הכי חשובים בחיים. אני חושב שמה שנגע בי בעיקר בפרק הזה, זה שאפשר לעשות הסברה כמה שרוצים. אפשר להוציא הודעות ולכתוב ולשים דגלים, הכל הכל. בסוף, בן אדם אחד בפודקאסט שמספר סיפור אמיתי, שמספר משהו מהלב, שבכלל אינו רצון להתפרסם, הוא כאילו עשה את מה שהוא עשה בשבילו, ובריוויוז של גוגל על המאפייה, ממש אפשר לראות אנשים שאמרו כאילו, וואו, לא הכרנו, לא ידענו, זאת פעם ראשונה שאולי אנשים מכירים יהודי בפודקאסט הזה, או בכלל שומעים יהודי, ופתאום אומרים, וואו, כאילו, מה זה הדבר הזה? יהודים, יהדות, איזה אנשים מדהימים, אפילו אצלנו אין את זה. אז זה משנה את כל מה שהם חושבים על יהדות, על ישראל, וזה שירות אדיר, אדיר פשוט, גם למדינה, לקהילה, כל מי שקשור איכשהו לאיציק. לאחרונה יצרתי סדרות פודקאסט קצרות מחוץ לקטעים, כך שאם אתם רוצים להמליץ על סדרה מסוימת, למשל מלחמת העולם הראשונה או קפה חשיש ופיראטים, אתם לא צריכים לחפש בין מאות הפרקים של קטעים, אלא פשוט לשלוח את הלינק ישירות. בדף הפרק אשים קישור לכל הסדרות האלה שיצרתי ככה בנפרד. כרגיל, תודה לרני שחר, תודה לעמית רכס, ותודה לכם המאזינים. אני יובל מלכי. קטעים.
And he comes and he sits down at this table, and this is how he talks. So what do you want? I'm like, I want a job. And I tell him just like this. I tell him, but before we get into that, I'm going to tell you about myself. I go, I just got out of prison 3 days ago for doing 23 years for the murder of an innocent man. I've never had a job. I don't know how to bake, but I've always wanted to be a baker. I'm a hard worker. I got a college education. I'm a monster when it comes to working. Like, I can really help you out. He looks at me. I hire you Sunday. I was like, what the heck?
And then he told me that he just got out of jail. He was 30 years in prison. I wanted to hire him even more.
Why?
Why? First of all, you know, we as Jews, we have a kosher bakery. Kosher is not just the food. Kosher needs to be everything. The way you conduct business, the way you treat your workers. Kosher is a way of life. It's not just, you know, eating kosher food and be a bad person. It's everything. So the first fundamental rule in Judaism is that everybody deserves a second chance. Doesn't matter what you did, if you regret and you change your ways, you deserve a better chance, a second chance, you know. You can't judge people for things they did when they were young or they were hit of the moment and nobody stopped them. If nobody stopped us, most of us would go to jail too, you know, many times.